אתם יודעים, נראה לכם סוד, לא סוד עצמי, סוד מקרי, כמו שהרב אומר. אבל יש פה, בצמידות לספר דברי סופרים, לספר הזיכרונות, ספר הזיכרונות שאנחנו עוסקים בו, בהוצאה של מר ברכה, אז מופיע גם דברי סופרים. בהוצאות הישנות היה ספר שנקרא ליקוטי מאמרים. שבא, רב צדוק נכנס לענייני קבלה, ממש. בדרך כלל הוא ממעט לעסוק בזה, ממעט בפרי צדיק על התורה גם, אני חושב שיותר. שלא יצא לי הרבה לעסוק. אבל שם גם. מה? שיורידו את זה, כאילו. אני לא יודע, או שהם מתכוונים להוציא את זה לחוד, או שאולי באמת, לא יודע, צריך באמת לשאול אותם. כאילו, אני מבין את ההתלבטות, באיזה אופן להוציא ספר כזה שהוא הרבה יותר באופן מובהק, עוסק בקבלה. ומאחר שאמרנו, במאמר הכתוב, שאלנה, הוא ציווי ומצוות עשה, כן, חובה על כל אחד לקבוע לא עיתים להתעסק בעניינים הללו. נזכיר שאומר שיש מצווה ללמוד מעשה בראשית, שזה שאלנה לימים ראשונים אשר היו לפניך, ויש מצווה לעסוק במעשה מרכבה, שזה וידעת היום ושבותה אל לבביך. כי השם הוא אלוקים, השמיים עליו על הארץ מתחת עינות. ואמר רב צדוק שהמצווה לעסוק במעשה מרכבה היא לא לכולם, היא רק ליחידים שמסוגלים לצפות במרכבה. אבל המצווה לעסוק במעשה בראשית היא כן מיועדת לכל אחד מישראל. וזה המצווה שישאל על הימים ראשונים אשר הוא לפניך, על מן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ מקצה השמיים בתי השמיים, אני רק הדבר הגדול הזה, הוא נשמע כמו. תראו להבין את כל מעשה השם שעשה מבריאת העולם עד בריאת עם ישראל. אחר כך בסוף הפרשה, בהמשך הפרשה, וידעת היום השבותה. אמר רב צדוק שמעשה בראשית זה מה שכל אחד יכול להבין בשכלו את איך שהקדוש ברוך הוא, איך אחדותו מתגלית בתוך המציאות, כלומר אתה במבט יותר רגיל על המציאות, אבל מבין איך שכל המציאות היא מגלה את מעשה השם, את הנהגת השם. עמד מעשה מרכבה, שזה כבר מבט עליון, חזיוני, פנימי, שם רואים איך שכל המציאות בטלה לגמרי לקדוש ברוך הוא, שבכל רגע ורגע רק המאמר שלו מקיים אותה, זה כבר מדרגה יותר עליונה. אבל מעשה בראשית זה משהו שכל אחד יכול ללמוד, ואנחנו למענו ניסחנו שזה מה שקרו אצלנו לימוד אמונה. מאחר שאמרנו את מאמר הכתוב, שאל נא הוא ציווי מצוות עשה. אם כן חובה על כל אחד, לקבוע לו עיתים להתעסק בעניינים הללו. ובלבד בחיבורים הידועים שמחבריהם היו אנשים גדולים ויראי השם באמת, שמתוכם הוא מכיר את מי שאמר והיה עולם כפי הראוי לו, מצד מה שהוא נברא, וישיג גם כן ייחוד האמיתי דרך אמונה על כל פנים, על בוריו, שזהו מצוות אמונת הייחוד. כלומר, הוא יעסוק בהתבוננות, מתוך ספרים שכתבו אנשים גדולים מראי השם, זה רצו דה אמר לנו, זה למשל להסתכל בספר הכוזרי, מהר"ל, ספרים של הרב, שפת אמת, אלה שבאמת עסקו בהסברה גלויה ומפורשת של דברי האמונה, יכולות כמובן מדרשים של חז"ל, הגדות שבגמרא, יותר אלה מבוארות מצד הלשון הפשוטה שלהם, שבזה יש מצווה לעסוק, מצווה ללמוד את הלימודים האלה, לקבוע לזה זמן. ואז גם מדי פעם יציץ לאדם איזושהי נקודת אמונה, ייחוד האמיתי דרך אמונה, כלומר משהו מההשגה העליונה שבעצם שייכת למי שצופה במרכבה, לפעמים יאיר גם למי שלומד בדרך הרגילה, שהוא יתבונן בדברים שניתן להבין אותם, לפעמים יהיה לו איזה רגע ככה של ההבקה של, של האור של האמונה. איך שהכל אחד באמת. משיך בצדוק, ואם כן כל זה אינו בכלל עזרת אין לך עסק בנסתרות, שהוא רק במופלא ממך, מה שהן נסתרות מעיני השגתו, אבל מה שהוא מבין בשכלו, זהו בכלל מה שהורשית התבונן. שומעים, כבר הזכרנו את הדבר הזה, אני חושב, כל מה שאפשר להבין, זה לא נסתר. כל מה שאפשר להבין בשכל, זה לא נסתר. רק מה שאי אפשר להבין בשכל, זה נסתר. כמובן, השאלה היא, הוא יעסוק במצד אחר, אבל אם ככה, מה אסור לגלות? כי יוצא שמה שאפשר לגלות, במובן הפשוט של גילוי, זה לא אסור. ומה שאסור יוצא שבנסמות אי אפשר לגלות אותו. זה דבר שהשכל לא יכול להבין אותו. אז מה נאסר? זה מה שהוא עוסק בהמשך. והנסתרות להשם אלוקינו, אני כבר אומר במובן הפשוט, מים, הם כל המאמרים שבספר הזוהר ומאמרי האריזה. כפי מה שהם, שאומרים אמרו מצד השגת הראייה על דרך הנביאים. כלומר, הזוהר והריזל הם ביטויים של צפייה, של ראייה, של מי שכתב אותם, שחיבר אותם. זה לא מתוך התבוננות, זה לא מתוך לימוד הגיון הזה, אלא מתוך חיזיון נבואי, מתוך רוח הקודש. וזה מה, זה נסתר. כמובן שכל דברי הריזל אינם מהשגת השכל כספרי האחרונים המסבירים דבריו. רק מעין מראה יחזקאל ומרכבה. זה מתוך מראה, כתב מה שם, מה שכתב. אמר מה שאמר. בדברים הללו ודאי הם מעשה מרכבה, בסתרי תורה שאין מוסרים לכל אחד. זה אסור למסור. דברים שהם קשורים לעניין של צפייה, של חיזיון, של מעין נבואה, זה אסור לגלות, זה אסור למסור לכל אחד. עכשיו זה עוד יתבל יותר, תוך הוא כאילו שואל שאלה אחרת, אבל היא תברר את השאלה הזאת. ומכל מקום כבר התירו פרושין, הדבר להדפיסם או לפרסמם. כלומר, מקובל היום להדפיס, פה זה לא נמצא, שבספרייה בטח יש, ספר הזוהר, ספרי אריזל, נכון, הודפסו בעותקים רבים, התירו פרושים הדבר להדפיסם ולפרסמם, אתה לא יכול לטעון שזה איזה אנשים מבחוץ, זה מחקרים, לא, פרושים, כלומר, שלומי אמוני ישראל, ככה נוהגים. מדי פעם יש אפילו תחרות, שיש את הזוהר של פירוש הסולם, שמנסים ככה להגיד שזה מה שצריך לקנות, מצד שני יש את המתוק מדבש, שהם אומרים שזה דווקא הדבר, באמת הוא מאוד נעים, משהו קצת הדוגמאות שמראים שם, אבל הסולם הוא, יש לו מסורת ועומק והכל. לא רואים עד רבה, יש אפילו כמה שיותר. ואומר רב צדוק, ואין בדבריהם דבר ברור מה שהתירו לעצמם לעבור על דברי רבותינו זל המפורשים, שאמרו שאין מגלים את זה אלא למי שהוא חכם, סופנים וכו', וגם מצא המשנה. אין דורשים בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד. המשנה הזאת אומרת שלא לפרסם סתרי תורה ברבים, ולהדפיס זה הרבה יותר משלושה. ברגע ששמים את זה על הכתב, זה לאלפים, כמו שהרמב"ם אומר. הרמב"ם אומר שאדם כותב משהו, זה כמו שהוא דורש לאלפים, לכן צריך ממש להתייגע הרבה לפני שהוא כותב, יותר אפילו לפני שהוא אומר לפני ציבור. אז הוא אומר, לא, לא, כאילו, יש פה קושיה. אז איך התירו להדפיס את הזוהר ואת הארי? אין דבריהם דבר ברור, כמו שמביאים מספר הזוהר, זה בסוף יומיה, התגלו הדברים. אומרים, עכשיו צריך לפרסם את זה. מלבד שיש לשאול על זה, מי יגיד להם למפרסמים שכבר הם בסוף יומיה שכיוון הזוהר? מנינו רואים שמעת התחילו לפרסם לרבים ספרי הקבלה, כבר עבר יותר מ-300 שנה, ועדיין בן דוד לא בא בעוונותינו הרבים. מלבד זה, בזוהר לא יתיר לדרוש ולפרסם. כי אם דברי רבותינו זל בעזורותיהם, הם קיימים לעד ולעולמי עולמים. בזוהר לא יתיר לדרוש ולפרסם, כי דברי רבותינו זל בעזורותיהם, מה שכתוב בגמרא ובמשנה, הם קיימים לעד ולעולמי עולמים. רק אמר דרך זה, אמר זה דרך מגיד עתידות, שהוא עתיד להתגלות. ראינו שיהיו הכל חכמים ומבינים מדעתם, לא שיפרסמו. באופן פשוט זה לא תירוץ. א', מי אמר שזה סוף יומיים? לא, זה אפשר לתרץ, יכולים להגיד. אלף השישי, זה כבר 2000 תור, 2000 תורה, 2000 משיח, ודאי האלף השני של 2000. ויש גם את העניין של פקידה, והתחלת, וכבר מהאריזה יש ביטויים כאלה, של זמן הגאולה שמתקרב. זה אפשר יותר, חשבונות כאלה, סוף יומיים, לא סוף יומיים, אפשר יותר לתרץ. על השאלה העיקרית זה שמה פתאום הזוהר יתיר דברי חז"ל, ועדיין לא התכוון לזה. התכוון להגיד שהעולם מתרומם, כמו שהנביאים אמרו, שכולם ידעו מקטנה מהגדולה, זה בעצם מה שהזוהר אומר. מה זה הפשט? שאלה מצוינת. למה אתה שואל? למה? כן. תביא לנו מקורות. ככה נעשו, ככה נהגו. הבעל שם טוב. הוא אמר שעד רבה, לא, מישהו אמר לו, שאם הוא יפסיק, אז הוא מיד יצא. הוא אמר, הוא לא מוכן, הוא יישאר בכלא. ועד רבה, אם את אחרי זה היה לו דרושים יותר ארוכים, אחרי שהוא יצא מפטרבורג. אז זה... טוב. באמת שאלה גדולה, שבכלל בספרי רב צדוק, לא כל כך ברור מה הוא כתב ומתי וזה. כל הדברים הם... מתוקים ונעימים מדברי תורה, אבל אף על פי כן, יש נפקא מינה. הוא כבר פגש את האדמו"ר מליזביצה ונהיה חסידו. האמת, אולי זה הסימן, שתמיד כשהוא מדבר דברים בשמו אומר ושמעתי. זה הסימן. אז צריך לבדוק את זה. מקום שיש הרבה ושמעתי, זה סימן שהוא כבר פגש את המאה שלו. מקום שלא תמצא את זה, אז אולי עוד לא. אבל אף על פי כן, באמת היה ראוי, כן, ראיתי שזה משהו את המאמר, אבל לך תדע מה הוא מתבסס. צריך לבדוק את זה. טוב. אבל לא משנה, דווקא טוב. קושייה טובה, הוא שואל. איך התירו לפרסם את הזוהר ואת הארי? הוא אומר, מה שהזוהר כתב זה לא תירוץ. סוף סוף יש משנה. מסתבר שהזוהר לא התכוון להתיר, אלא התכוון לנבא מה שיהיה. אם לא שנאמר, בכל אופן מציע פה איזושהי הסברה, זה מכל מקום, מאחר שמן השמיים עזרו לפרסם הדברים. אפילו יהיה על פי שגיגת חכמי ישראל, סוף סוף כבר נתפרסמו, ונתקיים דברי רשב"י שצפה ברוח הקודש, שעתיד להתגלות בסוף יומיים, שכיוון ברוח הקודש על מה שמפורסמים עכשיו בספרים דפוסים. מכיוון שרשב"י התנבא למפרע על זה, נתברר הדבר שביתר עשו. הוא מציע תירוץ, מה?
נראה כאילו הוא פגש אותו כבר.
את מי?
הוא אומר
שהצורה דיעבדית התברר שזה היה לתתחילה. טוב. זה מצחיק, כי זה נבואה שמגשימה את עצמו. בגלל שהוא אמר את זה, אנשים התפיסו. אבל אנשים טעו בדבריו. כי אומר רב צדוק, הם לא צריכים לקבל את זה כהוראה למעשה. כמשהו שיקרה, זה יהיה ברור
שהם עשו את זה כהוראה למעשה. אולי הם פשוט, לא יודע מה, אחד... לא ידע שאסור או משהו
כזה. לא מתוך הזוהר, אלא מתוך זה. מתוך רצון להדפיס. כן, אבל משהו זה כן היה בהסכמה. זה היה ראשון, שלקח את הכתבים והדפיס. איך כתבי האריזה עלו על הדפוס? מהתחלה היו בכתב יד. אז הם היו אצל אנשים, איפה הם הסתובבו? אצל אנשים רציניים, אנשים שעסקו במקובלים, עסקו בזה. ואז מישהו מהם מסר את זה לדפוס.
היה בגלל שמישהו דווקא מהם הוא נסע את זה לדפוס?
אולי מישהו גנב.
או גנב, או אני יודע מה, ירש את זה מסבא שלו. הוא לא היה דווקא ירא שמיים או משהו.
טוב, זה באמת הוא יזכיר בהמשך, שמשמע שזה כן היה מתוך מגמה מכוונת. מתוך מגמה מכוונת. אז אם אין תירוץ כזה, הוא כאילו אומר, אולי הזוהר ניבא השם שזה יקרה, איך זה יקרה אמנם על ידי טעות, אבל כיוון שזה יקרה ובזה יגשים את הנבואה של הזוהר, אז אם אלה זה גם לא עבירה. כזה חשבון, כמו שיארת. אומר, אבל אין זה ברור עדיין, של התגלות הזה מפרסום הספרים לבד כיוון רשב"י. שהרי ספר הזוהר שעליו אמר דבריו בייחוד כבר נתפרסם בעולם זה קרוב ל-500 שנה ואין לקרותו בסוף יומיה. מה קשה לומר שהחזון הגדול שכתוב בזוהר שהתפרסם הדברים בקץ הימין, כוונה לזה שידפיסו את הספרים. כאילו, אומר קושיה מעשית שזה כבר היה לפני 500 שנה וזה כבר ודאי לא סוף הימים, זאת לפני הרי בכלל. התחיל להתפרסם. אבל בעיקר נשמע שקושייה היא, לא, לא זה מה שהזוהר, לא זה החלום הגדול, בסדר, התפיסו בספרים, כאילו מה, לא לזה הזוהר התכוון. ונראה שכוונתו ודאי, כמו שהוא אומר, על התגלות הבנת הדברים בהשגתם בליבות כל רוב בני אדם, שדבר זה אינו אלא עד יערה עלינו רוח ממרום, שיהיה שינוי אמיתי, שאנשים באמת יבינו מה שלא הבינו קודם. ובוודאי אינו אלא בסוף יומי ממש, קרוב לביאת המשיח שיבוא ממהרה בימינו. זאת שהקושייה נשארה. וכבר הרבה גדולי ישראל קראו תגר על זה, שזה לא נכון להדפיס. ועד אחרון בדור שלפנינו, הרב רבינו חידה, בספריו גם כן צבח ככוכיה, על פרסום כל ספרי קבלה בדפוס חדשות, מעתה ממדינתנו. כנראה לא הסתפקו בהוצאה הישנה, אז עשו הוצאה חדשה עוד. באמת לא ידעתי. מה נפקא מינה בין פרסומם בדפוס או בכתב יד? והנה כבר נתפרסמו בכתב יד בכל המדינות, וגם טרם נתפסו גלויים לכל אחד. כלומר, מה שהחידה מאיר, כבר המצב היה אבוד. כבר זה היה במשמע גם היו, משמע שהיו דפוסים קודם. וגם זה שהכתב יד, זה כבר נקרא מפורסם. והכתוב היה, לפי דעתי, מה שהיה ברצון מערכו, מורנו הרב חיים ביטל, שלא רצה לתת להוציא כתבה מרשותו כלל. אבל הנה, הנה מה ששאלת, כל חכמי ארץ הקדושה בזמנו התנגדו לו בזה, והשתדלו לגנוב הכתבים ממנו לעתיקם, ולפרסמם שם על כל פנים כידוע. אם שבדורנו זה חזר בגלגול, שיש גם אנשים שגנבו את כתבי הרב, ופרסמו את זה, גם כשלא היה רשות מטעם, מי שבאופן פשוט היה ממונה על זה, גנבו ופרסמו. לא גנבו על מנת להרוויח כסף, אלא גנבו על מנת, אפילו לא אפשר להגיד גנבו. לקחו צילומים ופרסמו. אז יש פה קצת אסמכתא מחכמי ארץ הקדושה. כנראה לי זה דבר יותר חריף מה שהם עשו. מה שכתוב פה יותר חריף. ממש לקחו מחיים ויטל, יש כזה סיפור שהיה איזה מישהו שלקח את זה, השאיל את זה והעמיד את זה מהמעתיקים, שתוך זמן קצר העתיקו את הכל, וממש מסרו אז את הנפש, כדי שהדבר הזה יתפרסם. האמת שבזכותם זה נמצא אצלנו. והגם שהם החרימו שלא להוציאם לחוץ לארץ עד אחר 100 שנה כנודע, אני מודע שאני קורא את זה, יש לי מין תחושת רווחה שכבר עברו 100 שנה האלה. לא יודע, לפני כן היינו מקפידים, אבל כאילו, טוב שכבר עברו 100 שנה. אמנם אנחנו בארץ, אז בלאו הכי בסדר, אבל כאילו, הנה לא עשו חרם עולם. אני אומר, עובדה, 100 שנה, לא לתמיד. וגם לא ידעתי מה אין לפקא מינה בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. יכול לשווי ארץ הקדושה, בכל העולים האלה, מן השרידים אשר השם קורא. כנראה שזה היה לפני שהוא פגש את... זה כבר אפשר, גם על זה אפשר לדון. שהנה חן אמה, זכות עד ארץ ישראל. הוא מדבר מצד הבחירה, כאילו, לא מצד הסגולה. מצד הבחירה, כי כל ארץ ישראל הקדושה הם נשרידים אשר השם קורא, וכולם רואים להם למסור להם סתרי תורה, שהרי שם לא אלימו מקודשים. כלומר, אין לו קושייה זה שלא פרסמו בחוץ לארץ. אבל יש לו קושייה למה בארץ ישראל פרסמו, גם פה היה צריך רק ליחידי סגולה. וגם, הרב רבי ישראל סרוג, שהיה כפי הנראה הגדול שבתלמידי אריזל שזולת מערכו, הלך תכף אחר פטירת הארי לאיטליה, ופרסם שם כל דברי אריזל הנודעים אליו בעל פה ובכתביו. עוד יותר פרסמה אחריו תלמידו הרימה, כל מה שקיבל בספריו הנדפסים הכתובים, מגלה סתרים גדולים. רדם שמעתם על רבי ישראל סרוק? אני ככה, אחד שמעתי עליו, עכשיו גם קצת שאלתי אנשים שעוסקים בזה, יש כמה ערכים קצת יותר בעניינים האלה. רבי ישראל סרוק, אפשר לומר, זה שהביא את קבלת הארי לאשכנזים. טוב פה לאיטליה, אשכנז. ומה שאומר פה הרימה, זה הרימה מפן, מאיטליה. שהוא מנחם עזריה, רבי מנחם עזריה, שבעצמו היה אדם גדול מאוד, והרבה עסק בקבלה, והוא עסק בקבלת הרימה, ואחרי זה כשהגיעו אליו הכתבים, אז הוא עסק בקבלת הארי. מאיך הגיעו אליו? דרך רבי ישראל סרוק. יש כמה ספרים שנוסדו, תכף מזכיר את זה, נוסדו דווקא באופן, על פי קבלת הארי, דרך הצינור של רבי ישראל סרוק. זאת אומרת, הנה הוא כן עשה את זה, כן הוציא את זה לחוץ לארץ. זאת אומרת פה בסוגריים, ובהם הרבה סתרי עולמות עליונים ביותר, שנתגלו למערכו ז"ל, כל כך כידוע, מסודות המלבוש ותאיר הועילה וכדומה, המפורסמים בכתבי הארי סרוק, והרימה, ובספר עמק המלך, בספר ויקהל משה ואדומה. אז הספר עמק המלך, בספר שנגיד בעל התניא מצטט ממנו, בחסידים מצטטים ממנו. תכף נראה. שלא נמצא בכתבי ערכו מזה דבר, שקיבלה מארי סרוג טרם בו ערכו לפני הארי. או ששמעם בעת שלא שמעו, ולהיות הרב ישראל סרוג הלך לאיטליה, ולא נולדו כתביו לרב חיים איטל, לכן הוא השפה מן כתיבותיו, כמו שעשה מה שכתבו שאר החברים. ואם פיהם העתיק מילין, כל שכן שהיה מעתיק מדברי רב ישראל סרוג, שהיה גדול הרבה, ובעניינים שלא נודע לו מהם שמץ דבר כלל. אבל לא נודעו לו. ולכן בחינם התחסדו קצת מההולכים בעקבות ערכו בספריהם, שלא לדבר מעניינים עליו מפני עזרת, רב חיים איטל שלא להן בכתיבת שאר החברים. כי לא על הרב ישראל סרוק כיוון שלא ראה כתיבותיו כלל. הוא בעצם רומז פה לוויכוח גדול שהיה. שאתם מקובלים הספרדים בעיקר, יש הסתייגות מכל הדבר הזה, יש ציווי גדול שרב חיים איטל הוא המוסמך, ואף אחד אחר לא. ממילא ספר המלך, עמק המלך לא סומכים עליו. יש גם הספר השני שהוא הזכיר ויקהל משה וכיוצא באלו. היו כאלה שאלו לגמרי, שמעתי הרשש ממש שאלה לגמרי. ונשחי ככה אמר, יש בזה משהו, אבל זה לא העיקר. אז הוא בסדר, אומר, לא, יש כאן משהו שהוא באמת אמיתי, וזה שרב חיים איטל לא הזכיר את זה, זה פשוט כאילו, אפשר להגיד שעל זה הוא התכוון שלא, שזה לא מתוך אותם דברים שמוסמכים, כי הוא פשוט לא הכיר את זה. אם הוא מכיר את זה, מן הסתם היה ודאי לוקח את זה. היה לוקח את זה ועורך את זה, כמו שהוא כנראה לך גם דברים אחרים, ואולי גם סינן את הדברים. אבל פה פשוט זה לא הזדמן לידו, זה ודאי שאין טענה על זה. זה באמת מה שהיה אצל כמה מגדולי המקובלים האשכנזים, הרי מהמפנו, ותלמידיהם, וגם את גדולי החסידות שכן החזיקו מהמסלול הזה. הזכרתי ספר עמק המלך, שבעל התניא כן מצטט ממנו, אצל תלמידי מערכו הישירים פחות, כלומר, מסתייגים אפילו. הייתי לא מזמן בשבוע אחר שלנו בישיבת רמת גן, מחור שהוא נכד של הרב גץ, אברך, נכד של הרב גץ. הרוב. יש בן שושן, האמת היא שיש פה, יש פה בנים או חתנים שלו, בנים אפילו ביישוב, לא? נו, אז אולי תעשו ברור עד שבוע הבא. הוא אמר ככה, בשם סבו, שיש הרמק, הארי, הרמח"ל, הרשש, ועוד אחד שלא זכר. אז תנסו לברר. הם קיבלו מפי אליהו. כל השאר מפי דעתם. אין לסמוך עליהם. הוא אומר שהיה לו את הספר עמק המלך לסבא, והיה מדי פעם יראה לה והרה, והוא אמר, מדעתו כתב זה, מדעתו כתב. כאילו זה מסברה, זה לא, לא רוח הקודש. אז זה ככה, המחשה חיה לסיפור הזה. אבל אף הפי חיין, יש בזה גם דעות אחרות, כמו שמה שאומר רב צדוק פה, שבהחלט זה דברים גדולים ועמוקים. נגיד אולי נקודה אחת שאני לא, על דרך השערה, אני לא בטוח. הוא מזכיר פה, הנזיר מביא את הדברים, הנזיר בכל הנבואה, שיש לו מין כמה פרקים שלה, כזה כמו תולדות פנימיות התורה. אז הוא מזכיר ככה בהרחבה את רבי ישראל סרוג, מזכיר עוד תלמידים שלו. אז יש שם עוד ביטוי שאומר שהוא עסק בו, זה מלבוש, תיאור רעילה, זה ביטוי שעשועי המלך בעצמותו. שכאילו... וזה כאילו, עכשיו, למה זה דברים כך מיוחדים ולמה יש כאילו הקפדה? כי המערכו אומר שהיה צמצום. שכדי שהעולם הזה ייברא, כל העולמות ייברו, צריך שהקדוש ברוך הוא יצמצם את אורו, ומתוך זה תתגלה המציאות שלנו. ומה שהיה לפני הצמצום, לא מבינים. כאילו כל המציאות שלנו זה בעקבות הצמצום. אנחנו לא יכולים להתעסק במה שהיה לפני הצמצום. כמו להגיד, בוא יתעסק בעצמותו. אבל אפילו להגיד שזה איזשהו משהו אינסופי, ולא עצמותו, אלא... אבל לפני הצמצום, אז זה לא שייך למושגים שלנו. כאילו, הצמצום היה כדי שיתאפשר מציאות של עולם, מסתום גם כדי שיתאפשר מציאות של הכרה כמו שאנחנו. אולי הצמצום, אז זה... הכל בטל. אז זה ככה יצא רב חיים ויטל. והמושגים האלה, תיאור רעילה, מלבוש, כנראה גם השעשועים האלה שהזכרתי, זה לפני הצמצום. ככה רב ישראל סרוג דיבר על זה כעולמות שלפני. באמת שבחב"ד מאוד מאוד אוהבים לדבר על העולמות האלה שלפני הצמצום. מה? כן. נדבר במקומות כל כך גבוהים. ויכול להיות שזה קשור באמת גם לאיזו עמדה נפשית. שהעמדה הזאת שכל מה שאנחנו מדברים זה רק אחרי הצמצום, אז יוצא שביחס למה שזה יש עירה גדולה. כן, כאילו... זה אולי משפיע על כל היחס לכל הדברים. ומי שככה מדבר על הלפני, אז יותר כאילו מעיז כזה ללכת לאיפה ש... כן, לאיפה שהכל אחד לגמרי, למקום שהוא... שהקדוש ברוך הוא, ומקום כזה שלפני בכלל התפרטות, לפני בכלל איזשהו סוג של פירוט, אבל גם אחרי הצמצום זה עדיין מדרגות מאוד עילונות של אחדות. אבל אף על פי כן, בכל אופן, זה משהו מאוד משמעותי, ירידה מאוד משמעותית, כדי שהעולם שלנו יוכל להופיע. מישהו כאילו רוצה לדבר לפני הירידה, איזשהו, צריך ככה מרגיש את השאיפה הזאת להשתווה ובדי מלכה, ואפשר להגיד שבאמת בחסידות, מאוד איתים להם דווקא ללכת עם הכיוון הזה. וזה על דרך דרוש, כאילו לא מכיר הרבה, זה רק ככה, מתוך הסקורים האלו. טוב. וגם עם קצת כתבים בעמקי סודות שגנזם ערכו בקברו, אף עליהם התחכמו חכמי ארץ הקדושה בדור שאחריו וציום מקברו, עד כדי כך. כלומר, יש דברים שהוא שאמר אצלו כנראה בבית, אז הם גנבו את זה מהבית. אחרי שם את זה בקבר, מי יזיז לפתוח את הקבר? פתחו את הקבר. כמו שכתב הרב רבי חידה, כנראה בשם הגדולים. מה? הוא הראשון. החידה מספר מה שהסבא שלו עשה, שהוציא מהקבר. כן?
די מועץ מועצי, אבל נראה לי שאליו הם הגיעו.
אליו הם הגיעו. יפה. ואף הם נתפרסמו בעולם על ידי... אז זה ראה למה שהזכרת מקודם, זה לא רק איזה מדפיס, זה גדולי ישראל, שלא שמעו בכל מערכו, בעניין הזה. הרבה דברים ודאי שמעו בכלו. בעניין הזה לא שמעו בכלו. ופרסמו. כי כבר אמרנו שאין שום חילוק בין הפרסום בדפוס ובכתב יד, ואיך אפשר מכל עיני העדה נעלם דבר, וצדיקים כאלה הביא הקדוש ברוך הוא תקלה על ידי, זאת רק השיעה.
אבל גם שם מדובר על זה שהם גנבו את זה בשביל עצמם, לא בשביל לפרסם, בשביל כל מקובל,
בעצמו.
לא מדובר שעשו, נתנו, שהמקובלים
עצמם
שגנבו, חילקו את זה.
ושוב, אפשר להסתכל בחידה, נדמה לי שם יש את התיאור, בשם הגדולים, שם יש את התיאור הזה, איך שהם לקחו את כתבים, ועשו ממש העתקה מסודרת, כאילו, מהירה, של כל מה שנגנז. כאילו, ממש מה שהייתה איזו התגייסות לעניין הזה, לא רק טוב, לשבת ללמוד. אלא עם איזה רצון לפרסם, שהדברים לא יעלמו. זה אומר ש... אבל אמיתם של דברים, לדעתי, באמת ראיה יפה מה שנביא עכשיו. כי כמו שחזקי עליו השלום כתב פרשת המרכבה בספרו, גלוי לעין כל. ושילמדם כל אחד היודע קרוא מקרא, אין בזה משום פרסום מעשה מרכבה. אומר אשתן, זה מקשה על מערכו ועל תלמידיו, לא עליו, על תלמידיו, על כל אותם חכמים שפרסמו, כל אותם מדפיסים, תקשה על יחזקי הנביא, שהוא ראה את מעשה מרכבה וכתב אותו. וכל אחד שיודע לקרוא, יכול לקרוא. מה נגיד על זה? ואין בזה משום פרסום מעשה מרכבה. מה? אני כבר קורא במקום שאתם לא מכירים? זהו, זה טוב. שכוח. אחרי זה, ממש בשורה הזאת עברתי, לא? לחפש שם גם. יש לו מזהו כשהוא מדבר על הארי או כשהוא מדבר על חיים וטל.
61 בצד שמאל.
נצאים לשבוע הבא לבדוק את מה שכתוב באחידה. את הסיפור הזה וגם לאמת את האמרה הזאת. מי הם החמישה? כי חסר לנו אחד שקיבלו מפי אליהו בשם... זה כנראה קבלה, זה לא סתם. קבלה כפשוטו, זה מסורת. הדבר הזה. טוב. אז הוא אומר, אוקנו, כל הכתוב בספר הזוהר, בכתבי אריזל וכדומה להם, מן הסתרות אשר להשם אלוקינו. אף שהם הריחו בדבריהם יותר, ותפסו לעצמם לשונות אחרים. מכל מקום אין שום נפקא מינה, בין סיפור מרכבה וכיסאו, כמראה אדם יושב עליו, שבספר חזקאל, שזה מעשה מרכבה, ומסתום זה שהוא כתב את זה בספרו, זה לא נקרא פרסום הנסתרות. אז זה נפקא מינה בין זה לבין סיפור פרצופי מדמות אדם ואיבריו ופעולות אדם מזיווג וחיבוק ונישוק וכדומה המוזכר בכתבי אריזל ושאר התעלומות שבספר הזוהר. וכמו שזה לא אסור, גם זה לא אסור. ועניין איסור המסירה שזכרו רבותינו ז"ל הוא עניין אחר. עכשיו הוא אומר. כן קרוי מסירה, אלא מה שאדם מוסר לחברו כדרך מסירת חפץ, שהוא אחר כך ביד חברו כמו שהיה תחילה בידו של זה. כיין משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע וכו', ומסרו על אנשי כנסת הגדולה, שהיא מסירה ממש. זה לא בשמיים היא. וכל מה שידרשו ויפרשו בחכמי ישראל, הוא הדבר אשר דיבר השם והרי הוא מסורה בידה ממש. כן, אומר, מה זה מסירה של התורה? זה לא רק למסור את המילים. זה לא רק למסור משהו חיצוני, זה למסור את הדבר כולו. כשנמסרה התורה לחכמי ישראל, הכוונה שמה שהם יגידו זה יהיה התורה. כלומר, התוכן הפנימי של התורה, ואפילו המלכות על התורה, כביכול המלכות, לומר דברים שהם יהיו התורה, זה מה שנמסר להם. התורה בעצמה נמסרה להם, לא רק מילים. ועל דרך זה הוא מסירת סתרי תורה, שסיפור הדברים לבד דרך סיפור ככתוב בספרים, אין זה בכלל מסירה כלל, רק יודע, מעשה מסופרת. וההתבוננות על פי הספרים והחכמים מסברים הדברים לשכל, כבר זכרנו שזה בכלל מעשה בראשית. ולא זה הדרך שהשיג אריזה על אותם הדברים. זאת אומרת, להעביר רק את המילים, זה לא מסירה. להעביר את ההסברים, זה גם לא מסירה. כי זה לא ניסטר. זה לא מסירה של סתרי תורה. כל דבר שהוא הסברה, זה כבר לא סתרי תורה. זה מעשה בראשית, זה לא מעשה מרכבה. ולא זה הדרך שהשיג אריזל על אותם הדברים. שהדבר ידוע, שהוא לא ימציא לו משלים להלביש דבריו. אם כן, למה בחר לו במשליו האלה? וגם ודאי צריך בילוי זמן עצום לזה לחקור. איך להלביש דברים, למשל, שיהיה מכוון הנמשל. אבל כל השגותה והדרך צפייה בנסתרות, והוא ראה כל המראה הזה כדרך שראה יחזקאל המרכבה, ולא הייתה צריכה אליו לפתרון. זה דבר מאוד משמעותי, אני חושב, המשפט הזה. הוא אומר, הוא לא היה צריך להלביש את דברה במשלים. כאילו, היה אפשר לתאר את הקבלה של הרי באופן כזה. הרי השיג איזה משהו מופשט. אגב, ככה הרמב״ם חושב שככה עשו חז"ל. הם השיגו את ההשגות המופשטות, העמוקות באלוקות. והם רצו למסור אותם לדורות הבאים, אבל באופן שההמון לא יוכל לקחת את זה למקומות נמוכים, אז הם הלבישו את זה והסתירו את זה בדברי ההגדה שלהם. כך אומר הרמב״ם. ואז זה דרך להגיד שככה הרי עשה. היה לו איזשהו רעיון, והוא כדי לבטא אותו, חשב והמציא הרבה מאוד משלים, כידוע בספרים, כמו שהזכיר מקודם, מפרצופים וכו', וכל זה הוא כתב כדי לבטא את אותו רעיון. זה אומר, זה לא נכון. לא ככה זה היה. אומר, גם, אולי מספיק. כי יודעים שאצל הרי יש פירוט עצום של כל העולמות, ומדרגות, ומדרגות ביניים וזה. איך אדם יכול לעשות דבר כזה, אם זה משהו מתוכנן כזה, מכוון? אומר לה, זה פשוט מראה. פשוט השיג את ההשגות האלה. לפרטי פרטיהם. וימלא תאר מה שהוא רואה. כמו שיחזקאל, שזה ממש הפשט, שהוא תאר מה שהוא רואה, למראה הנבואה. ומה גם הארי בסוג של מראה נבואה, מראה נבואה שמופיע לבעלי רוח הקודש, לחכמים, השיג את כל הדברים האלה, ומתוך זה אמר אותם. כן, כמו שאדם שהוא רואה משהו, אז הוא לא צריך מאמץ כדי לתאר כל מה שהוא רואה. יכול לתאר את כל הפרטי פרטים, פשוט כזה מה שהוא רואה. אתה צריך להמציא את זה, יש מאין, לקחת איזה, אתה בעצם מתחיל מהנמשל, ומנסה לחסות אותו במשל, אומר, זה בילוי זמן עצום. וזה מזכיר את הסיפור, אני סופר את זה בשבחי הרי, שרבי אברהם גננטי פעם אחת היה בשבת בצהריים, הרי זה היה נוהג לישון בשבת בצהריים, הוא היה שבדרך כלל ביום חול לא צריך לישון בצהריים, אבל בשבת כן, בשבת זה עילוי לנשמה. אז הוא היה ישן, ואז הוא ראה רב גננטי שהוא ממלמל, אז הוא ככה האזין, ואז הרי ננער, אתה רואה, ואז הוא שואל אותו, מה אדוני דיבר? אמר, יש סודות. אמרנו, תגלה לנו את הסודות. אז אמר, דע לך שעכשיו התגלה לי סוד בפרשת בלעם, שאם היו כל הימים דיו וכל העצים, קולמוסים וניירות, לא היה מספיק 80 שנה כדי לבאר את זה. וזה מאוד ממחיש מה שכתוב כאן. אפילו אם היה איזה, מין תהליך של לימודי, ומתוך זה המשלה, אז תגיד את הוורט. אבל זה המראה. המראה לבטא אותו, זה אין סוף.
מה עוזר הספר שהארי כתב?
מה?
מה זה עוזר מה שהארי כתב?
אז יש לי מה הטעם לפרסם? מה הטעם להדפיס?
מי שהגיע למדע...
זה משך בחיים איתה למה. נראה עוד כמה משפטים, אבל ננסה לחזור לשאלה הזאת. אבל כל הסוגתה והיה דרך צפייה בנסתרות, והוא ראה כל המראה הזה כדרך שראה יחזקאל המרכבה, ולא הייתה צריכה אליו לפתרון. כי הפתרון בדרך הסברה שיבין כל שומע, אינו בכלל סתרי תורה, שהוא נסתרות. אינו בכלל סתרי תורה שהוא, סתרי תורה זה נסתרות שאין כל אחד יוכל לדע כלל כאמור. כן? סתרי תורה זה משהו שאנשים לא יכולים להבין. זה משהו מהותי נסתר. זה לא משהו שאפשר לגלות. אם אתה מגלה, הוא נשאר נסתר, אתה לא יכול. זה סוד אמיתי. סוד אמיתי, הוא לא ניתן לגילות. ממש כדברים האלה באורות הקודש. אבל הדברים היו מובנים אליו באמת כמו שהוא על פי הידיעת הייחוד האמיתי שזכרנו על בוריו, שזכה אליה. ובידיעה זו, אי השגת כל אדם הדברים שהם נסתרים אצלו. אלינו, שלא יוכל לדעתו משלא טעם, טעם השגת הייחוד האמיתי, שהוא השגת מן רוח הקודש ונבואה. ודבר זה, אי אפשר כלל ללמדו ולכותבו בספר שידע כל קורא. מישהו זוכה להיות חכם ומבין מדעתו להסתכל באובנת הדליבה ולראות במרכבה ממש כרואה בעיניו. ושישיג לא בדרך שמיעה וקבלת הסיפור ששמע וראה כתוב בספר, רק שישיג בעצמו. על דרך שהשיג האריז על מעצמו והדומים לו. אבל אם אפשר למסור דבר זה מרב לתלמיד שיהיה דרך מסירה. אומר באמת, אי אפשר דרך ספרים, כן אפשר דרך רב ותלמיד. כלומר, אם תכתוב ותסביר, אז זה כבר הסברה, זה כבר נגלה, זה כבר מה שקורה מעשה בראשית. אם תכתוב ולא תסביר, אז זה לא זה. כי מה שדיים רק יחזור על זה, זה דרך סיפור באלמה. זה לא הדברים. כי הדברים מבטאים חיזיון, הדברים מבטאים צפייה. ומה שאדם אחר שומע את זה, אם הוא לא נמצא שם, אז זה לא זה. אז איך אפשר למסור באמת? רב ותלמיד. וצריך לומר, וזה האיסור. על זה נאמר, איך רב ימסור לתלמיד, שהוא מוסר לו לא רק את המילים, אלא בעצם מוסר לו משהו יותר עמוק מהמילים. זה מותר מעשה בראשית, שניים זה צריך לשאול לפי דבריו, שמשהו מעשה בראשית יותר רחב, אבל מעשה מרכבה, שעליו עיקר ההקפדה, רק ביחיד. כאילו אחד על אחד, שזאת המסירה שיצא, נכון, משנת הנזיר. אז הנזיר מתאר כמה פעמים שנפגש עם הרב. יש פעם אנחנו נדבר של לפני ראש שנה, כשהם עסקו ביחד בכוונת התקיעות. פעם שבעוד הזדמנות יש, הוא מתאר ממש כאילו את הרוח הקודש המפעמת אצל הרב, שפשוט הדברים כאילו יקרינו פעמו גם אצלו, זה מין סוג כזה של מסירה.
זה גם נקרא שהוא משיג על דרך עצמו, כמו שהשיג האריזה, כי הוא כותב שלא ישיג דרך שמיעה וקבלת הסיפור, רק שישיג בעצמו.
כן, זאת אומרת, רציתי באמת להעיר על הביטוי הזה בעצמו, אבל זה מה שחז"ל אומרים, שלא מגלים, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. למה כתוב מבין מדעתו? כי אם זה היה משהו שהוא שייך להסברה, אז זה כל אחד שיש לו שכל יכול להבין את זה. יכול להיות שכל אחד מישראל. אולי אפשר לומר לו, עשה חן יכול לגוד משפטים על ידעום, אבל ודאי לכל אחד מישראל שיש לו שכל, יכול להבין מה זה. אבל זה דברים שהם לא שייכים לעולם של הסברה. הם לא בעולם של הדעה והדיבור. בעולם של צפייה. אז אתה יכול להגיד את זה רק למישהו שהוא בעצם יבין את זה מעצמו. הוא לא יבין את הדברים, מתוך הדברים, הדברים כאילו יעוררו בתוכו את אותה מדרגה פנימית חיזיונית של השגה. זה חכם מבין מדעתו. עכשיו, זה כן הרב מעורר אותו ומלמד אותו. יש פה מאוד משמעות ליחס בין הרב לתלמיד. אבל הרב דרך המילים פונה לנשמה שלו. נשמת הרב דרך המילים פונה לנשמת התלמיד. וזה עיקר ההתקשרות ביניהם, התקשרות של נשמות. זה היה מבין מדעתו. שהשדה פה, השכל הוא לא פה הסיפור. השכל הרגיל. השבה הרגילה זה לא הסיפור. אלא כלי ביטוי, המילים, השפה זה רק כדי לבטא משהו הרבה יותר פנימי. שזה מעורר אותו למשהו הרבה יותר פנימי, שהוא מבין אותו לבד. כאילו לבד, לא שהכל נמצא בתוך המילים שעוברות אליו. ובאמת המבין מדעתו.
מה בעצם שאין שום הסברה בכתבי הארי בעצם?
מה?
אין שום הסברה
בכתבי הארי. בתוך כתבי הארי או על כתבי הארי?
בתוך כתבי הארי. כתבי הארי עצמם סתם תיאורים של
את זה. אני לא... לא זכיתי, ואני יודע אם אני אזכה לעסוק בצורה ראויה בכתבי הארי, אבל אני יודע מדברים אחרים שעל הרמח"ל, הרמח"ל אמר הרי שהוא בא להסביר את הנמשל של הארי. לפי בהקדמה שם, בספרים, ההוצאה החדשה, הספרים הירוקים. והוא הוכיח שהארי דיבר על דרך משל. הוא מביא ראיה שיש איזה מקום, הוא אומר שהגר"א הסתפק בזה, והביא ראיה מאיזשהו מקום ברב חיים, בדברי מערכות, שבאמת זה משל. שזה לא כפשוטו, שזה משל. ראיה אחת, מכל המון דברים שנכתבו.
נגד משהו
בשבילך? זה קצת נגד. הרמח"ל באמת הלך והסביר את הנמשל. גם הזכרנו מקודם שהוא גם קיבל מפי אליהו. אז הנה חנה, הנמשל שלו, כלומר, זו השאלה איך מקבלים את הנמשל שלו. האם הנמשל שלו זה הסברה בארי? אז יש קצת ביקורת. זה בסדר, זה דברי תורה, זה אמונה, הוא אמר את זה. אנשים יראי שמיים ואמרו דברי תורה, הסברות של אמונה על דברי הקבלה, זה בסדר. אבל זה לא מעשה מרכבה, זה לא נסתר. כאילו זה לא, לפי זה גם זה לא הסיפור האמיתי. זה טוב, לא גרם, ישאר דברי תורה טובים, דברי אגדה, דברי מוסר, שראוי ללמוד אותם. אבל יש לומר שהרמח"ל באמת הוא לא רק פירש בהיגיון את הארי, אלא זכה לגילוי חדש, כמו שנודע ממה שמעידים עליו, או בעצמו גם, העיד על עצמו. אז לפי זה, זה פתיחה של מעיין חדש. אבל ידוע שהלשם היה לו, ביקורת, היה לו ויכוח עם הרמח"ל בעניין הזה. זה קשור לזה. שאומר, אל תפרש את הדברים האלה שמבטאים הנהגות של השם בהיסטוריה. לא הפרצופים, העולמות, זה באמת. זה ממש. זה לא גשמי, אבל זה ממש. זה לא רק בא לבטא רעיון. זה ממש מציאות חיה עליונה. ככה בעל הלשם טוען. ו... איך הגענו לזה? מה?
אף אחד משניהם לא מסכים שכשמדברים על אורות או על כלים, אז מדברים ממש על אור, ממש על כלי, על...
גשמי.
ברור, כן, ברור שמדבר על משל ברמה מסוימת, כאילו, לא, לא.
לא
מבין מה ההבדל בין...
מה ההבדל בין משל לבין ממש?
מה זה ממש?
פעם חשבתי על זה, שיש, היה פעם פה תמיד חכם גדול, הרב עובדיה יוסף היה, אז אחד מקבלי פניו אמר, שאנחנו זכינו שבאה לפה השמש המהירה הזאת. עכשיו יבוא בן אדם, אז דרך טובה לבטא את זה, יגיד, תשמעו. מה שהרב אמר על הרב עובדיה יוסף, זה לא כפשוטו. הוא לא שמש, אל תחשבו, הוא לא חם כמו שמש, הוא לא רחוק כמו השמש. שלא מאיר עם קרניים כמו שמש, הוא התכוון על דרך משל. שכמו שהשמש יש לה קרניים ומאירה על כל העולם, אז ככה הוא בתורתו. אבל זה יהיה מגוחך לתת את כל ההסבר הזה. הוא התכוון לומר ביטוי שמבטא איזה משהו רוחני, נפשי, פנימי, זה תיאור של המציאות בדרך של המילה שמש. אני רוצה לבטא, אבל זה משל לא פחות חזק מזה, נגיד כמו איך שאדם ידבר עם אשתו. דברים ככה של חיבה וזה, שיר השירים כזה, או כן, נכתוב, או יאמר. אז גם אם יבוא משלו, הוא לא מתכוון כפשוטו, היא לא זה ולא זה ולא זה, זה רק הוא אומר שזה כמו... זה לא משל ונמשל, זה לא שאלו איזה רעיון מופשט והחליט לבטא אותו במשל. אלא זה... דרך לבטא משהו חי במילים. וזה המילים שהכי מבטאות אותו. גם בשפה החיצונית מדברים על הבדל בין משל לבין מטאפורה. כן. שמטאפורה זה כאילו ביטוי, זה ביטוי של המציאות, לא רק במובן של תוכן, אלא אתה מנסה לבטא, כלומר, אם תיתן הסבר, לא קלט על העניין. נגיד מישהו השתמש, נגיד סופר, הוא משתמש במילים כאלה, או אדם, שאדם לפעמים בלי להרגיש, מדבר במטאפורות, כן? לא תמיד, לפעמים מדבר במשלים. משלים, אתה אומר, בוא ניתן דוגמה. נגיד, בלימוד זה יכול לקרות. בוא נגיד, שני אנשים, זה משל. מטאפורה זה כמו הדוגמאות שהבאתי קודם, שאתה אומר על מישהו, אני לא יודע מה אדם על עצמן מרגיש עכשיו, כמו כלב רעב. לא יודע, זה כאילו, אתה לא יכול מרגיש, אבל זה לא בהכרח משל. יכול להיות באמת כפשוטו, מה הכוונה? הוא לא באמת כלב רעב, אבל כאילו זה מה שהוא מרגיש. זה לא רק ניסיון לבטא רעב, זה לבטא תחושה. לבטא, מה נפקא מינה? שבמשל, או בביטוי מהסוג הזה, אז כל המילים וכל הנימים וכל הצבעים אפילו שבמשל, הם מדויקים. נגיד ידוע שהרמב״ם, שבאמת פירש של דברי חז"ל, זה משל... מתוכנן כזה, מכוון, אז באמת אומר, לפעמים לא כל המשל מדויק, זה לא חייב להיות מדויק. כי רצו להגיד רעיון, אז מה אתה עושה? אז אמרו דוגמה. לפעמים דוגמה, משליח חפץ חיים. יש לו משלים יפים. אבל בהחלט זה משלים מתוכננים, הוא רוצה להגיד רעיון. והיה לו כישרון להגיד משלים. לא תמיד המשלים, בכל פרט שלהם, הם צריכים להיות בדווקא. זוכר זה פעם, אחד ממשלי המשלים הגדולים, מגיד מדובנה. מתי יש לי קושי עם משלים כאלה, שנגיד, הרבה פעמים המשלים מדובנה, הרבה פעמים מספר על עשיר ועני. הרבה פעמים העשיר הזה, בסוף הוא נוזף בעני, ואז בסוף הנמשל זה הקדוש ברוך הוא בישראל. העשיר זה הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה שמעצבן, שבמשל אתה לא חושב שהעשיר יתנהג כל כך טוב. כאילו, מה אתה נוזף? בסדר, אני אולי פישל משהו וזה. לפעמים המשל הוא אפילו הפוך מה... הנמשל, זה מאוד מתאים, זה מאוד כן, אבל במשל, אם הייתי שופט את המשל מבחינה מוסר, כאילו לא מסתדר כל כך. צריך לבדוק דוגמאות. אז זה משל מסוג אחד. מדמיד שהרמב"ם מדבר, אמר, עד רבה, לא הכל דמיד, לא כל פרט. אבל אצל המקובלים, המשלים מדויקים בדיוק. אתה מבטא משהו שאין מילים יותר טובות לבטא את זה. ההסבר הוא תמיד יחטיא את העניין. זה הלשם. כאילו אומר, אתה מסביר, אתה כבר אומר פחות ממה שהרי אמר. הוא אומר את הדברים עצמם. עכשיו, מי שלא מרגיש את זה, לא חווה את זה, לא צופה את זה, לא חוזה, אז זה לא משמעותי בשבילו. ודאי שהרעיונות אולי יותר גדולים אצלו מאשר הדברים בקליפה החיצונית שלהם. אבל מי שכן. אז כאילו אין יותר מאשר הדבר הזה.
בעצם לפי הבעל הלשם, ההכנה ללימוד פנימיות הרבה יותר גדולה מבחינה נפשית. ואני צריך להגיע ממקום נפשי שהוא כבר כאילו כבר חזה באיזה משהו, ועכשיו הוא רק מפתח את הדברים לפי תורת הארי.
א' בטח דיבר על הדברים האלה, אבל כן. מדי. שהעיקר הוא שיש לו איזה, קודם כל תיקון מידות וקדושה וטהרה וכו', ושכל מה שמעסיק אותו כל הזמן זה עניינים כאלה. אז אם אלו הוא מאוד, זה כבר חזה, אבל ממש קרוב לזה, פתוח לזה. נכון. אז זה נראה לו פשוט. אני אומר, הארי זה ממש פלא כאילו, חוץ, באמת לא מכיר, אבל מה שיודעים, פותחים אפילו סתם עמוד אקראי בארי, זה כל כך ריבוי של פרטים, שבאמת צריך להיות, כלומר, להיכנס למקום הזה באופן של צפייה, זה מאוד מאוד, צריך להיות, הארי באמת היה, אחרי רב פישר פעם, משה רבנו חדש כזה, כאילו, צריך ככה לראות את הדברים, שזה משל שפעם אמר את זה, שרבי צבי מזידיצ'וב, כתוב בשבחי הבעל שם טוב. כן. מה חידשה החסידות? זה למשל שהייתה איזה ציפור. וציפור מאוד יפה במדינת הים. בא איזה בן אדם, ראה את הציפור, בא אל האנשים פה במדינה וסיפר להם שיש כזאת ציפור מאוד יפה וזה. ועדיין לא הכירו את הציפור עצמה, רק ידעו שיש פה משהו מאוד יפה, מאוד גדול. בא בן אדם אחר וממש התבונן בה יותר, ותיאר את כל הפרטי פרטים של איך שהיא נראית. אז כבר הבינו יותר. ואז בא בן אדם שלישי והביא להם את הציפור בעצמה. אז הוא אומר שזה משל, אני איזה סוג משל זה, אבל על הדרך שרשב"י, כאילו בזוהר, הארי והבעל שם טוב. שרשב"י אמר, יש עולמות עליונים נפלאים, גדולים, וזה, רק ידעו שיש כאלה דבר, יש עולמות גדולים. מה בדיוק יש שם לא ידעו. בארי תאר אותם לפרטי פרטים, שזה אפשר רק מי שרואה את זה, כן? והבעל שם טוב והראה שזה נמצא פה, קרוב אליך הדבר מאוד הפיך על מוכרה לעשותו, שהנפש של האדם חצובה מכל העולמות, בשרי איך זה אלוקה וכו'. אז ככה, אבל כולם רואים שזה עניין של ראייה ממש, אחרת אי אפשר היה כל הדוגמאות האלה.
הרמח"ל עשה את זה גם בצורה אחרת לגמרי, אבל גם שהוא נראה שזה... משהו במציאות. גם המוכל הוא בצורה שכלית, לא כמו שהוא כותב כאן שזה איזה חיזיון, אלא אפשר. גם המוכל, אתה יכול מסביר בהסבעה שכלית, לא?
כן.
אז גם לא יקרה נסתרף על פי שהוא אמר את זה בגילוי.
זה השאלה. באמת זה מעניין מה הוא יגיד על הרמח"ל. אומר, על ישם זה הייתה הערה שלו על הרמח"ל. כאילו אומר, הסברות זה, לא מה זה לא נכון, אבל זה כאילו, זה כבר לא הקבלה בעצמה. עכשיו שוב, הרמח"ל אומר שזה גילויים שהיו לו. הוא אומר, אני הורשיתי לגלות הנמשל, כך הוא אומר. זה בעצמו. כלומר, אם אתה אומר את זה כקבלה בפני עצמה, נכן, זה מעיין חדש. אם אתה אומר את זה בתור הסברה בערי, אז זה הסברה. זאת אומרת, זה כבר ירידת מדרגה, זה כבר נגלה, נפלא, אבל זה לא הקבלה. מה אומר רב צדוק על זה? זה באמת מעניין, כי אני לא יודע כמה הוא מזכיר את הרמח"ל. זה סבר שצריך בדיקה. צריך לבדוק את זה, אם אפשר בעזרת מפתחות ומחשבים לזרוק את זה, אולי זה אומר משהו, משך את בית מדרש אחר. וכאן הודע מה מסופר מתלמידי אריזה שבחיי אריזה כשהמוסר להם ייחודים לכוון לקברי הצדיקים, המתגלים להם נפשות הצדיקים ומודיעים להם סודות התורה. ממש זה היה התרחשות נבואית. מתגלות זהו השגה מן השגת אריזה על עצמו שלא דרך שמיעה לבד וכמובן. וכוונות ייחודים הללו אף על פי שהם כתובים לספרים הלשון שיגיד להם כבר אמרנו כי הנסתרות מה שאי אפשר מדעתו להתוודע כלל אלא למי שיודע. מי שיודע זה אותו חכם ומבין מדעתו שאמרו חזן. בעיקר העניין ייחוד הוא כמשמעו השגת הייחוד האמיתי שזכרנו להשיג שאין עוד מלבדו ממש זה ייחוד ואין שום דבר זולת זה קרוי ייחוד. בכל אותם כוונות הם דרכים ליהודים להגיע להשגת הייחוד האמיתי שהוא מעין רוח הקודש וזוכה להתגלות דרך צפייה. פה אני רק רוצה להשלים את העניין. אז מה באמת כאילו גילוי סתרי תורה ממש זה בעצם מפי רב לתלמיד. שבזה יש גם את הדבר הגדול, וגם בזה יש את האיסור. לא לגלות למי שלא ראוי, וגם לא לגלות ברבים.
למה שהוא יעשה אם הוא לא מבין מדעתו?
למה שזה יעשור, אם הוא לא מבין מדעתו?
אוקיי.
אז טוב, אני רוצה להגיד גם משהו על זה, גם משהו על הספרים. אז מה העניין של הספרים? כלומר, האריזה והזוהר, שהוא אמר מקודם, שהם בכלל הנסתרות להשם אלוקינו. הזכרנו את זה פעם אחת. שזה ספרים... שאין בהם פשט, חוץ מהפשט הנסתר שלהם. כלומר, בניגוד לדברי תורה, תורה נביאים כתובים, ודברי חז"ל בהגדה, וכן הלאה, שבהם יש גם פשט, גם הסברה רגילה, וזה חלק ממצוות מעשה בראשית לפי רב צדוק, שאלנה וכולי, להכיר את השם, להכיר את מי שאמר והיה עולם, לעסוק בזה. וגם יש בהם גבוה מעל גבוה. מה אצל האריזל ובזוהר, רק סוד יש בזה. הפשט זה חיצוני, זה קליפה, אין לזה משמעות. אז זה נכון שזה לא ממש פרסום של הדברים, זה כאילו אומר, לדפיס את הספרים האלה, זה כאילו להגיד, אני מוסר כתב חידה, שאולי יבוא פעם מישהו שיפתור את זה. אבל איך הוא יפתור? הוא לא יוכל לפתור את זה בדרך שכל, אלא רק אם הוא ייכנס למקום הקרוב לנבואי הזה, כמו שהיה להרים. גם אולי צריך פה חוכמה, זה לא סותר. כי ודאי שיש פה גם הרבה דקויות והרבה זה צריך להיות לא עם שכל גס, צריך עם דקות של הבנה. אבל בעיקר להיות מכוון לתדר הזה, למקום הזה, זה העיקר. אז כאילו לפי זה רק מין פתח כזה. כמו שהרב, הרי הרב לכאורה הוא עושה שני דברים עם התלמיד שלו, שזה מרב לתלמיד. הוא גם בעיקר מעביר לו איזה משהו פנימי, איזה השראה, איזה רוח, איזה זה. שפעם שעברה הזכרנו, זה בית כסלים נפגשנו פעם שעברה. שזה החסידות חידשה את זה. הצדוק בעצמו אני חושב טעם את הטעם הזה, שהוא קיבל ממאה שילוח את הדבר הזה, את המסירה הזאת. זה לא דווקא בשפה של הארי, זה יכול להיות בשפה אחרת. יכול להיות בכל מיני שפות. אבל את התקשרות נשמה בנשמה, זה הוא קיבל את זה. ובכלל בית גדולי החסידות מצינו את הדבר הזה. אני אומר, זה מין דבר שהיה פעם לעם ישראל במילה נביאים, ודאי שבני נביאים, בית גדולי התנאים, וקצת נאבד במשך הדורות. החסידות ממש חידשה אותו. הסוג הזה של מסירה מרב לתלמיד. לפני כן, מה יש למסור? איך אפשר? הכל כבר כתוב בספרים מצד אחד, וגם איפה תמצא מקובל איש מפי איש עד משה. כן, מה החסידות? יש כבר מושג כזה של קבלה מפי רב. אבל הרב עושה שני דברים. א', הוא מעביר את נשמתו, כאילו יוצר קשר נשמתי בין הרב לתלמיד, וב', הוא גם עושה לו ראשי פרקים. הוא נותן לו ביטויים, מילים, שהם... גונזים בתוכם המון. שאלולי כל העוצמה הנשמתית, אז זה רק מילים באלמה, זה רק חיצוניות. עכשיו, בספרים יש לך רק את המילים. בלי כל ההשראה הזאת, בלי כל ההערה הזאת. אבל מי שהוא מבין בדעתו, אז הוא יכול להכניס חיות במילים האלה. מי שלא, אז אין טעם שילמוד. אם הוא יקרא, אם הוא עובר על גילוי סתרי תורה, במידה מסוימת, הייתי אומר, יש שתי עבירות, שתי סכנות בגילוי סתרי תורה. איך אז אתה בעצם לא מבין כלום ואתה חושב שאתה מבין? זה מה שיקרה, יקרה למי שיקרה את כתבי הארי או את הזוהר והוא לא ראוי לזה. לא יודע, אז הוא לא מבין. זו סכנה קטנה. כי הוא בכלל לא נכנס למקום הזה. סכנה גדולה, הוא יבהר אותה בהמשך, האמת. איזו סכנה יש למי שהוא לא משלה את עצמו שהוא מבין, למי שהוא קצת מבין אבל הוא לא ראוי לזה. שזה לשאלה שלך. איך אפשר למסור, איך אפשר לעבור על האיסור? אם יש מישהו שהוא קצת ברחי, יש לו חוש בזה. הוא לא טהור מספיק. זה מסוכן מאוד. אם מי שאין לו חוש בזה, יבין רק את המילים, יחשוב שמקובל גדול, ידע לשנן את הספירות וזה. אז זה סתם, סתם זונות של הדברים. זה לא זאת הסכנה, סכנה קטנה, היא גם סכנה. ידוע שגם עליה מהירים. אבל הסכנה היותר גדולה זה מי שיש לו חוש, אבל הוא לא טהור. זה אלישע בן אבויה, כיוצא בזה. שהיה לו משהו בזה. איך כתוב? שארבעה נכנסו לפרדס. ויקי נכנס בשלום ויצא בשלום. הם נכנסו באמת, הגיעו לאותו מקום של חיזיון, של צפייה. זה הכוונה הכניסה הזאת. עכשיו, בן זומא ובן עזאי לא חטאו לפחות. זה כאילו הוא גרם שלא יוכלו להמשיך לחיות בחיים הרגילים, שזה גם לא בסדר. זה גם לא נכון. אבל לא חטאו. זה סוג של מסירות נפש על קידוש השם. אבל אחר קיצת בנטיות. דווקא מתוך הצפייה שלו. זאת הסכנה הגדולה. הוא נכנס לפרדס. אדם רגיל שקורא את זה, הוא בכלל לא נכנס לשום דבר. הוא סתם מדמיין אולי שהוא נכנס, ואפילו הדמיון הזה הוא לא מזיק כל כך, כי זה ישליות, כלום. משהו ילדותי. על מישהו שיש לו... שאלו אותו נגד. פעם מישהו אמר על מי? על מישהו שהוא בלישה בן אבויה של דורנו. אני לא זוכר, אמרו את זה על חיים כהן השופט. או על גרשון שולם, חוקר הקבלה המפורסם, אמר לא. אז הוא אמר שזה מהמחמאה גדולה מאוד בשבילו. וזה באמת אומר שהוא לא היה, לא רצה להיכלל בכלל לשומרי אמוני ישראל, בכלל יראה השם, אחרת להם מזדעזע מהשוואה הזאת. אבל הוא צדק בזה שזה אומר שהוא אדם גדול. כי אתה לא יכול לחטוא בחטא של אלישע בן אבויה אם אתה אדם שלא בעסק. צריך להיות בעסק ושמה לפספס. כי צריך להיכנס לפרדס כדי לחטוא חצים. אתה לא שם, אין מה לזה. טוב, זה בהמשך הדברים שלו, יעמיק בדבר הזה. בסכנה הזאת. מתוך הסכנה גם רואים את השם, את גודל הברכה והחיוב שיש בזה.